ערב טוב, בשבועיים האחרונים התחלנו לעסוק בענייני סליחות ותשובה, אגב חודש אלול. האמת היא שבסופו של ספר דברים, הדברים הללו מחוברים מאוד לפרשיות של סוף ספר דברים. בסיום הדברים מגיעים בפרשה שלנו, היא פרשת התשובה, שנמצאת בפרשת ניצבים. ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך. אבל אנחנו מבקשים להגיע אל הדברים באמת דרך תפילות הימים האלו, לכאות שחלקנו התחלנו, חלקנו נתחיל בשבוע הקרוב. בשבוע שעבר נגענו קצת במנחה של יום הכיפורים. דנו בפרשת האריות, ודנו בעיקר בבנות ירושלים שהיו יוצאות בכלי לבן שאולין ביום הכיפורים, ואומרות בחור שנה עיניך וראה, וניסינו לראות איך זה מתחבר לרעיון יום הכיפורים ומנחתו. גם הפעם אני אבקש להגיע למנחת יום הכיפורים, אבל אני אבקש להגיע לזה מתוך סליחה שנמצאת לפנינו במקור אחד, שהיא אחת מכמה פיוטים, מכמה סליחות, שעניינן אחד. בעשרת ימי תשובה, ברוב המנהגים, נוהגים לומר סליחות מיוחדות בנושא עקדת יצחק. כל הנושא של עקדת יצחק תופס הרבה מקום בכלל אצלנו עכשיו. ראש השנה הוא היום שבו אנחנו קוראים על לידת יצחק, וביום השני על עקידתו. מפני שמקובלים אנחנו במסורת שחז"ל לימדונו ששרה נפקדה בראש השנה, ובראש השנה נולד יצחק. והלידה הזאת של יצחק בראש השנה מתחברת גם לפקידה של חנה בראש השנה ולפקידה של רחל בראש השנה. בכל אלה אנחנו עוסקים, יש איזה רעש בכל הזמן. בכל אופן, ראש השנה אנחנו קוראים על לידת יצחק ועל עקידת יצחק, ועל פי המסורת ביום הכיפורים, וביום הכיפורים בשעת מנחה של יום הכיפורים, מתרחשת עקידת יצחק. האריכות מדבר על זה הזוהר בפרשת ויצא ובמקומות רבים נוספים. ובין ראש השנה ליום הכיפורים ועשרת ימי תשובה אנחנו עוסקים כל יום בפיוט מיוחד שעוסק בעקדת יצחק. הפיוט הזה שאני בחרתי לעסוק בו הפעם שונה מהפיוטים האחרים על העקדה בכמה דברים. קודם כל הוא מאוד פשוט, ובפיוטים שאומרים אצל האשכנזים זה כבר חידוש, הוא גם אפילו מובן. מעבר לזה, מחברו עלום שם, יש לנו הרבה סליחות כאלו, אבל המיוחד מבחינת תוכנית בפיוט הזה, שבשונה מפיוטים אחרים, הוא בכלל לא עוסק בעיקר בעקידה, אלא הוא עוסק בעיקר באברהם ובהיסטוריה של אברהם עד לעקידה. הוא לא מפרט את כל ההיסטוריה של אברהם, אבל זה גם לא יהיה נכון להגיד שהוא מפרט נקודות מרכזיות ולהסתפק בזה ככה באופן שטחי, ולהגיד הוא מפרט נקודות מרכזיות. הוא כנראה רוצה ללמד אותנו מהלך שצריך לעבור עליו כשעוסקים באברהם אבינו, כדי להגיע עם אברהם אבינו להר המוריה ולעקדת יצחק. בוא נקרא את הסליחה כמות שהיא, מבנה פשוט שבנוי בכל בית משני חלקים, שני אגפים. ובאמת, אם אנחנו נזכרים בסליחות אולי דווקא יותר מפורסמות שעוסקות בעקדת יצחק,
עד בהרמור דת יונת אלם, או בסליחות של אם אפס רובע הקן. בסליחות האחרות, העיסוק המרכזי הוא בעקידה עצמה. מתחילת הסליחה עוסקים במהלך של העקידה. והעקידה היא מקור אדיר לסליחה, לספרות, לשיחה. מה קורה בשיחה בין אברהם ליצחק, ומה קורה על המזבח, ומה קורה במהלך. העקידה עצמה היא המרכז של הפיוט. פה, במבנה הפשוט הזה, מתחילים הרבה הרבה לפני, נראה את הדברים מההתחלה. איתן לימד דעת טרם לכל מודע. איתן הוא אברהם אבינו, עוד יזכור לנו אהבת איתן אדוננו, נגיד עוד מעט בראש השנה. והוא לימד דעת לפני שכל העולם בכלל ידע על זה. איך לימדו אותנו חז"ל? שהעולם מחולק ל-6,000 שנה, 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות תורה ו-2,000 שנות משיח. ואיפה עובר הצומת שבו מסתיימים שנות התוהו ומתחילים שנות התורה? לא במתן תורה, אלא בבית הנפש אשר עשו בחרן של אברהם אבינו. כשאברהם לוקח את עולמו ומתחיל לחנך איתו עולם שלם, עוד לפני שהוא מגיע לארץ כנען. באר שמך לכל באי עולם גילה כל סתום ונעלם, גילולי מאס ושיבר, תועים לשמך חיבר, דרך מישור בחר, תורה ומצוות שיחר. אנחנו רואים אגב שהפיוט הזה הולך לפי א' ב', מההתחלה, מאלף עטף, דבר שמקשה לדעת מי המחבר שלו. עד כאן אמירה כללית מאוד. אברהם כזה שמפיץ את האמונה בעולם, ומלמד תורה, ומלמד את דרך המישור הזאת לכל באי עולם. מכאן אירועים ספציפיים בעולמו של אברהם. הצלתו מאור כסדים. זה פסוק מפורש. למרות שסיפור כבשן האש ואור כסדים הוא מדרש אגדה, איך מלמד אותנו הרמב"ן? כאשר בא הקדוש ברוך הוא אל אברהם אבינו במחזה ואומר לו את כל מה שהוא אומר לו, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך הוא יירשך, ואז הוא אומר לו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים. אשר הוצאתיך, זה כמו אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אומר הרמב"ן. הוצאתיך פירושו תמיד, היית במצב קשה ואני הוצאתי אותך משם. אז ההוצאה או ההצלה מאור כסדים היא האירוע הראשון שממנו מתחיל אברהם אבינו עוד לפני הלך לך. ומשם קופץ הפייטן בחלק השני של השורה הזאת, גננתו בעמק הסידים. עמק הסידים הוא עמק הסידים בארות בארות חימר, עמק הסידים הוא ים המלח, ושם מתרחשת מלחמת ארבעת המלכים את החמישה בסדום, כאשר אברהם הולך להציל את לוט בן אחיו. באמצע היו עוד המון דברים, על הכל הוא מדלג. היו הצלות, הצלתו מפרעו במצרים בסיפור עם שרה, היו עוד כל מיני דברים חשובים. על הכל מדלג הפייטן ועובר לעמק הסידים, ואז הוא ממשיך למה שקורה בתורה מיד אחרי שאברהם אבינו יוצא מהמלחמה הזאת. אברהם יוצא מהמלחמה, והפסוקים של מה שמתרחש כשהוא יוצא מהמלחמה נמצאים לפנינו במקור 2. אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, אחר הדברים הכוונה היא אחרי המלחמה, אחרי עמק הסידים. אנוכי מגן להשכרך הרבה מאוד וכו', ובואו נראה את זה בפיוט. הצלתו מאור כסדים, גננתו בעמק הסידים, ויעדתו, יעדת לו, שכרך הרבה מאוד, ויתקתו רב עושר וכבוד. זה הפסוק שקראנו, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. זעק והשיב, מה תיתן לי? שורש וענף אין לי. הפסוק. ויאמר אברהם, פסוק ב' במקור 2, השם אלוהים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך הרירי, ובין משק ביתי הוא דמשק אלי עבר. זעק והשיב, מה תיתן לי שורש וענף אין לי, כי ילתו בראיית מחזה, חיזקת אותו במחזה הזה שהוא ראה, הפסוקים הבאים, פסוק ה', ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמיים וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם, הוא רואה את הכל, ואז יש גם את המחזה, את ברית בין הבתרים שתופיע אחר כך, כל זה המחזה, בשרתו לא יירשך זה. בשורה מעניינת מאוד, משונה. ישאלו אותנו מהי הבשורה בפרשה הקצרה של מקור 2, אני מבין שהבשורה היא שיהיה לו בן. הבשורה היא שאליעזר לא יהיה היורש. זה נכון. אברהם גם חושש שאליעזר יהיה היורש, אבל עד שראיתי את הפיוט הזה חשבתי שאברהם אומר, אם לא יהיה לי בן, אז הוא יהיה היורש. אם חלילה לא יהיה לו בן, אין אדם מתאים בעולם יותר מאליעזר. כשיש לו בן, אותו הוא שולח למצוא אישה לבנות. אליעזר עומד בראש חניכיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו. אליעזר הוא דמות גדולה מאוד אצל תלמידי אברהם. בשרתו לא יירשך זה. האמת היא שהפייטן מדייק בפסוקים. נחזור רגע למקור 2. נקרא עוד פעם את פסוקים ב' וג', אבל ברצף. ויאמר אברהם, השם אלוהים מה תיתן לי, ואנוכי הולך ערירי. איך הוא קרא לזה הפייטן? שורש וענף אין לי. ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. מי היה הדובר בפסוק הזה? אברהם. מה אנחנו מחכים עכשיו? שמי יענה לו? הקדוש ברוך הוא. בפסוק ג' עוד פעם עם פתיחה. ויאמר אברהם, הוא הרי מדבר, אין לי לא נתת זרע. כבר אמרת את זה. אמרת שאתה הולך ערירי. והנה בן ביתי יורש אותי. כלומר, לא סתם אמרת בן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. כנראה חשוב לך שאליעזר לא יהיה היורש. רגע, אז מה קורה פה? ומה עונה לו הקדוש ברוך הוא? והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירשך זה. כי אם אשר יצא ממך הוא יירשך. אז לא על הפייטן תלונותינו, אלא על הפסוק או על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, מה הנושא? לא יירשך זה. זה הנקודה. תגיד אברהם אבינו, יהיה לך ילד. מבית, לא יירשך זה. לא, לא יירשך זה. כי אם אשר יצא ממך הוא יירשך. זה דבר מחייב הבנה. אבל זה צדדי, כי פשוט הפייטן הדגיש את זה. אני ממשיך בפיוט. נכון שעד כאן, עד האות ח', עוד אין שום זכר בכלל לנושא העקדה. זה לא מפריע לי שעוסקים בהיסטוריה של אברהם. אבל עסקו באור כסדים, מאור כסדים עברנו לעמק הסידים, ובעמק הסידים היה ניצחון, גננתו בעמק הסידים, ואז הוא הגיע אל המחזה. אנחנו לא מבינים מה הקשר בדיוק בין המלחמה שהייתה שם בסדום למחזה הזה שהוא אומר אין לי בן. אין לי בן הוא אמר הרבה שנים. הוא לא קשור עכשיו לניצחון על המלאכים. ואז כשהוא אומר אין לי בן יש מחזה ומבטיחים לו לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממך. ואז קופץ הפייטן ללידה. באמצע היו עוד הרבה דברים. נולד ישמעאל. היו הרבה דברים באמצע. תנה ביקורים למאה חננתו. מעניין מאוד הביטוי הזה, תנה ביקורים. יצחק הוא בחור. גם ישמעאל הוא בחור של אברהם, אבל יצחק הוא בחור של שרה. בני בחורי. יצחק הוא תנה ביקורים. למדנו השבת על תנה ביקורים. לקחת מראשית כל פרי האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת בתנה. תנה ביקורים, עוד נחזור למושג הזה, למאה חננתו, כמו התכונן, מתנת חינם, לקורבן מכוח השקתו. יחדיו בכל ליבם דצו, לעשות רצונך רצו. כלומר, כשמגיעים לעקידה, הפייטן הזה עוסק גם באברהם וגם ביצחק. עכשיו הוא לא מתאר עוד כלום בעקדה, ותשימו לב איך עכשיו המבנה של הפיוט משתנה. הוא עכשיו הגיע לעקדה. כבש רחמיו לעשות רצונך, וכאן זה עובר מעלה, כן יכבשו רחמיך את כעסך מעל צונך. ליבם ונפשם היה נכון, לכן תפילתנו לפניך כתורת תיקון. מיהר ולקח מאכלת, לכן זרעם תציל ממיתה משקל. נכון שברגע שהוא הגיע לעקדה השתנה כל הפיוט, ובעצם הוא משתמש בביטויים של העקדה כתפילה. הוא כבש רחמיו, כמו שאתה ריבונו של עולם את רחמך. ליבם היה נכון, גם תפילתנו תהיה לפניך. מאקד יחיד כסלע טבח, לכן תפילתנו תרצה כעולה וזבח. שידי עצים והצית עליהם אש, לכן בעמידתנו היום לא נתבייש. עניתו משמי שמיים ונשבעת לו בשמך פעמיים, פדיתו בעיל בסבך אחוז, לכן תפילתנו ועינויינו לא תבוז. הוא לקח את כל נושאי העקידה, ובהם רק השתמש כמקור לתפילה. עכשיו הוא סיים עם העקידה, ונראה את הסיום שלו. צעקתנו שמע, אין יותר עכשיו עניינים של הקבעה, עכשיו יש פנייה. צעקתנו שמע, ושבעתנו שחות. בזכות אב נשא סוכות. זה שהפייטנים מזכירים את יעקב אחרי אברהם ויצחק ראינו בהרבה פיוטי עקידה. אבל האם מה שמאפיין את יעקב אבינו זה סוכות? זה האפיון של יעקב. ובאמת, זה לא כי היו לו חרוזים עם שחות וסוכות. הוא היה יכול למצוא דברים יותר פשוטים. אם מישהו יצטרך לאפיין בחצי שורה את יעקב אבינו זה אב נשא סוכות, הרי אתה בקושי זוכר את זה, אתה צריך להיזכר שבעצם הוא הגיע לסוכות לפני שהוא הגיע לשכם ולבית אל. כדאי לזכור שסוכות היא התחנה הראשונה של יעקב בארץ ישראל. אבל זה לא יספיק לנו. זה חשוב, כי אם נשים לב, מהי מגמת הפייטן? מה הוא מתפלל? מה הוא רוצה בסוף? הוא מדבר על החזרה לארץ. הוא אומר את זה מפורש. כל מבשר יישמע בעולם לגאול עם גזע גבעות עולם. רחם קהל עדת מקושטים, תיאת כמו נטיאת תיתה, 12 שבטים. שכינתך תשכון בתוכנו, תנהגנו לגבול אדמתנו. לסיומת, כמו בכל הסליחות האלו, היא כבר שייכת ל-13 מידות שבאים אחר כך, תפן אלינו ברחמים, כי כן נקראת מלא רחמים, אל מלך יושב על כיסא רחמים. אז אולי באמת סוכות מוזכר פה כפתיחה לכניסה לארץ, אולי גם תן לביקורים שמוזכר אצל יצחק, גם הוא מזכיר לנו את הכניסה לארץ של הפרשה שלנו, והיה כי תבוא אל הארץ תנה ביקורים. וכל התפילה עוסקת בסוף בתנעלינו לגבול אדמתנו. אבל כל אלה הדברים הצדדיים שצריך להיכנס אליהם. אני רוצה לנסות להבין איך למד הפייטן הזה את פרשת אברהם אבינו עד שהוא הגיע לעקדת יצחק. ואני דעתי, הוא מבקש מאיתנו לקחת את העקידה הזאת וללמוד אותה למעשה. הוא מבקש מאיתנו לשאול שאלה בסיסית, מה אומרת לנו פרשת העקידה? כשעד 120 הכל טוב ושלם ויפה. האם פרשת העקידה מצליחה לרדת מהעסק הקשה והגדול והגבוה שלה של מסירות נפש על החיים, וחוזרת לדבר העיקרי שלה של העקדות בחיים. אני אנסה להסביר את הדברים רק בהמשך. הקידה היא התקשרות מוחלטת לרעיון. בעצם מה שהתרחש בעקידת יצחק בסופו של דבר, הוא שהקדוש ברוך הוא אמר לו לאברהם אבינו, מה שאני רציתי פה זה התקשרות. לא רציתי שחיטה, לא רציתי להרוג, זה היה הניסיון. אבל בסוף מה שאני רוצה זה את ההיאקדות הזאת. זה נושא קשה. אני אגיע אליו עוד מעט, אבל לעניות דעתי הוא כל כך מהותי, והפייטן מתכוון אליו מאוד. הוא חשוב לנו בהבנת העקידה, כי לפעמים אנחנו לוקחים את העקידה למה שנראה העיקר שלה, והיא פחות מציאותית, רלוונטית מבחינתנו. בוא נלך עם זה לאט לאט מתחילת הדברים. איתן לי מידעת תרם לכל מודעת, אברהם אבינו מתחיל לבאר את שמך לכל באי עולם. לנו תמיד יש בעיה כשאנחנו מגיעים לאברהם אבינו, ישנן שתי דמויות שאנחנו עושים בהן את הטעות הזאת לעניות דעתי, אצל אברהם ואצל משה. אנחנו תמיד עוסקים בהן מהמקום שהתורה מתחילה לספר עליהן בעיקר. וככה טבעי שנעשה. רק מה לעשות שהתורה מספרת על אברהם מגיל 75 בלבד. עד גיל 75 קרה משהו. זו תקופת חיים מכובדת. במשה רבינו מסופר מה קרה קצת קצת בהתחלה, לא כתוב את התאריכים, נולד, הוא רואה מצרי מכה עברי, מכה אותו, הוא רואה עברי, מכה עברי, הוא בורח. מאותו רגע הוא מבוקש. לא יודע באיזה גיל זה היה, אני רק יודע שהמפגש הבא איתו הוא בן 80 בדיוק. משהו קורה בעשרות השנים האלה. אנחנו ניפגש עם משה מגיל 80 עד גיל 110. כלומר, מפרשת שמות ועד סוף ספר דברים. אבל קרה שם משהו ב-60 שנה האלה באמצע. 70, 50, 80. נכון, הוא גדל בבית פרעה, כן, נו. אבל אז הוא נזרק למדיין. ומה קורה שם? הוא מוצא את ציפורה, נכון? נו, ו... אברהם אבינו מפורש כבר כתוב עוד הרבה יותר מאשר אצל משה. הוא מגיע לארץ כנען עם כל הנפש אשר עשו בחרן. זה הרמב״ם בהלכות עבודת כוכבים בפרק א' שמבקש להוציא מאיתנו את התמונה שאיכשהו ציירנו לעצמנו פעם בגן וקשה לנו לצאת ממנה, של אברהם ושרה זוג זקנים שמגיעים עריריים לארץ ישראל ומחפשים מישהו שאפשר לדבר איתו. הם מגיעים עם כל רכושם אשר רכשו, עם כל הנפש אשר עשו בחרן, דיוויזיות של מאמינים. הם יצאו מנמרוד, הם יצאו מאור כסבים, הם יצאו מחרן, והם מגיעים לארץ כנען. ציבור גדול מאוד. כשיש מלחמה בעוד שני פרקים, אנחנו נגיע עוד שנייה לגננתו בעמק הסידים, אז אנחנו נעולים על הדרשה שבירק את חניכיו, חניכיו זה יוצא בגימטריה אליעזר, ואליעזר הולך להילחם שם במלחמה הגדולה. זה מצוין, זו דרשה חשובה שצריך להבין אותה. אבל צריך גם קודם כל להבין את הפשט. יש מלחמת עולם, ארבעה מלאכים את החמישה שעוד מעט ניכנס אליה. אלא מלחמת העולם הזאת, נכנס אברהם אבינו שמשקיף לא מרחוק כי הוא יושב עם הנר ואשכול. בממרה, הנר אשכול הוא ממרה, ורואה מאוד מאוד מקרוב מבחינה מרחק את המלחמה שמתרחשת בים המלח, ובשלב מסוים הוא יוצא לשם עם כוחות אדירים. וירק את חניכיו 318 ילידי ביתו, זה הסיירת הראשונה שהוא מוציא. זה כוח המחץ שהוא מוציא לתוך הקרב פנימה. פסח הגל דורשים את אליעזר, זה חשוב מאוד, אולי הם רצו להגיד שאצל אברהם אבינו לסיירת שלו, היה כוח ערכי גדול שאליעזר מבטא אותה. אבל אברהם אבינו הוא עוצמה אדירה כשהוא מגיע ומסתובב פה. הוצאיתו מאור כסדים, גננתו בעמק הסידים. מה קרה שם בעמק הסידים? שבעקבותיו, כך מבין הפייטן, חוזר אברהם אבינו אל הקדוש ברוך הוא וזועק שורש וענף אין לי. מה הקשר? בין מה שהתרחש שם במלחמת סדום, לאור כסבי מפה, ולבקשה של אברהם לבן מפה, ובסוף לעקידה. לאור כסבי, על פי המדרש הידוע, נמרוד רוצה להפיל את אברהם לתוך הכבשן. כבר אמרתי את הרמב"ן, שטוען שאור כסדים אולי לא כתובה כמות שהיא על כל סיפור הכבשן, אבל אור כסדים ודאי קיימת במציאות של אדם מאמין בעולם שבו נמרוד מלך שנער, נמרוד שמסתובב שם, עוד מעט נזכר בנמרוד הזה בצורה מרכזית מאוד באזור שאברהם גדל בו. אברהם באמונה הגדולה שלו במשך 75 שנה, עם כל הכוחות שהוא יוצר ועם הנפש שהוא עשה בחרן, שגם היא תפתי של נמרוד, ודאי גורם לא רק לנחת אצל נמרוד. על פי המדרש, נמרוד זורק אותו לתוך כבשן האש, ואברהם ניצל מהכבשן. המדרש המפורסם הזה שעסקנו בו פעם ממשיך, שהרן אחיו של אברהם נמצא שם ומתלבט. הוא על פי המדרש שמופיע פה במקור 4 ומקוצר זמן אני לא אקרא אותו בפנים, מדרש יפהפה, לא ניכנס אליו בכלל, הוא על פי המדרש עומד שם באמצע ומתלבט האם ללכת עם אברהם או עם נמרוד. הנוסח שלו, כך רשי מביא את זה בסוף פרשת נוח, על הפסוק וימות הרן על פני תרח אביו, אמר הרן בליבו, אם אברהם נוצח, אני משלו. אם נמרוד נוצח, אני משלו. כל צף, רוב דומם, או בעברית אחרת, אולי לא רוב דומם וכל צף, אולי מניפולטור. נראה מי יצליח, ואז אני אכריז שמאז ומעולם הייתי בפיעה שלו. אבל קודם כל נראה איך זה הולך. אברהם נכנס לתוך הכבשן וניצל, הרן מבין שזה אפשר לעבור את זה ונכנס לתוך הכבשן, אבל הרן נשרף שם בכבשן האש. מה שנשאר להרן זה לוט. אברהם מאמת מיד את לוט בן אחיו, דבר שעל פניו נראה לנו מאוד הגיוני, הוא הדוד שלו. אבל עוד מעט נראה שזה בכלל לא פשוט. אם מעמיקים במדרש הזה, מעבר לאגדה היפה של הכבשן, יש להם כבשן אש גדול מאוד שמעמיד אותו נמרוד מול האמונה, מול אברהם. גם לאברהם יש אש גדולה. נמרוד בכבשן שלו מנסה לשרוף עם כל הכוחות שיש לו את אברהם ואת אמונתו ואת כל מה שזה מבטא. אברהם עם האש שלו יכול לנצח את האש של נמרוד. הרן הוא מוכן לשמוע את אברהם. הוא מתלבט כזה. הוא על הגדר. את אש האמונה של אברהם אין לו. ועם החוסר כוח הזה אפשר לתת יד לאברהם, אבל אי אפשר להינצל מהכבשן של נמרוד. את זה יכול לעשות רק אברהם. כשאברהם לוקח איתו את לוט, הוא בעצם לוקח איתו כחלק מהפעולה הכללית שלו של ואת הנפש אשר עשו בחרן ילידי ביתו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. היה לאברהם בית גדול. אברהם לוקח איתו את לוט כחובה להמשיך את החינוך הזה שהוא רצה להעביר להרן ולא הצליח. לוט ממשיך עם אברהם בדרך, הם מגיעים לארץ כנען, ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו. הם מגיעים לארץ כנען, ואחרי זמן לא ארוך יש רעב בארץ כנען, וצריכים לרדת למצרים. יורדים למצרים, הסיפור שם ידוע, הם חוזרים לארץ כנען, ואברהם ולוט לא מסתדרים ביחד. הם מסכמים מפר עדנה מעלי, עם השמאל ואימינה ועם הימין והשמאילה, לוט נושא את עיניו ורואה את סדום, ובוחר בסדום, והתורה מספרת בדיוק למה. לא כי אנשי סדום רעים וחטאים, זאת טעות, זאת עובדה. אבל לוט בוחר בסדום, כי כולה משקה כארץ מצרים. לוט בוחר בסדום, כי סדום מזכירה לו קצת את גן השם, כולה משקה כארץ מצרים, הוא זוכר את מצרים טוב. כנראה הביקור הזה במצרים שהיה לאברהם עשה משהו בלוט. בארץ ישראל יש פינה שדומה לארץ מצרים. צריך לזכור את המשפט הזה, הוא משפט חשוב, עסקנו בו פעם. ארץ ישראל היא בדיוק ההפך מארץ מצרים. האקלים שלה והפילוסופיה שמאחורי האקלים הזה, כמו שהתורה מתארת, זה האנטיתזה של ארץ מצרים. ארץ מצרים יש לה נילוס שמשקה אותה, אבל בארץ ישראל ימטר השמיים תשתה מים. החטא של סדום נובע בעצם מאותו המקום שבא גם החטא של פרעה שלא ידע את יוסף, ומהחטא של מצרים. החטא של סדום נובע מהסדום שיושבת על הלחם, שלא חסר לה כלום. קחו את סדום של היום, תוציאו משם את הגופרית והמלח, ותחשבו על כל השטח האדיר הזה שכולו משקה. עמק של שדות, עמק הסידים, כך יקרא האזור במלחמה, יוסבר על ידי רשי, עמק שיש בו שדות הרבה הרבה. שאחר כך הופך להיות לים המלח. השאיפה העתידית היא שים המלח הזה יחזור ויהיה בסוף שוב לאותם מים מתוקים שיוצאים מהמקדש ועמק הסידים וכל מה שהולך עם זה. צריך להבין את זה לעומק. לוט בוחר בעמק הסידים כי לוט רואה שם מצרים מיניאטורית שאפשר לראות בה את הנילוס, לסמוך עליו ולא לפנות כל הזמן אל הקדוש ברוך הוא. עם המתח הזה שמתבטא בארץ כנען, אין ללוט כוח. ואז מגיעים למלחמה. בוא ניכנס אליה במקור 5. היא תחילת הפיוט, הוצאתו מאור כסדים גננתו בעמק הסידים, ורק ממנה לעניות דעתי אפשר בכלל להבין את העקידה, וזו המהפכה שהפייטן עושה לנו. פרק י' ד' ספר בראשית, והיא בימי אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעשר, כדר לעומר מלך אילם ותדעל מלך גוי. עשו מלחמה את ברע מלך סדום ואת בירשה מלך אמורה, שנאב מלך אדמה ושם עבר מלך צבויים, ומלך בלע תצועה. כל אלה חברו אל עמק הסידים. אין ברירה, צריך ללכת טיפ טיפה יותר רחוק, כי זו המלחמה העולמית הראשונה בספר בראשית. פרשה קודמת בספר בראשית, בפרשת נוח, מתוארים תולדות נוח משלושת בניו שנותרו אחרי המבול, שם, חם ויפת. משם יוצא עבר, פלג, אברהם. מחם, שהוא מעניין אותנו מאוד, יוצאים ארבעה בנים.
כוש ופוט ומצרים וכנען.
אלה ילדיו של חם.
כוש,
פוט, נעלם ומתבולל בעמים אחר כך. מצרים וכנען, שביחד עם אביו חם ראה את ערוות הסבא נוח. ארור כנען. חם, כשמברך נוח את שלושת בניו, לחם הוא מייעד להיות כפוף כל הזמן לאוהלי שם. כוש, אני מדלג רגע על המקורות האלה וקופץ למקור שבע, יולדת נמרוד. היו לו עוד בנים, אבל נמרוד הוא המרכזי שבכולם. ובני כוש, סבא וסבתך וחבילה ורעמה, אין עליהם שום ידיעות. וכוש ילד את נמרוד. נמרוד הזה הוא איש חשוב מאוד, והוא מלך שנער. אתם זוכרים את הפסוק שפתחנו בפרק י' לפני רגע בפרשה הבאה? והיא בימי אמרפל, מלך שנער. נמרוד החל להיות גיבור בארץ, אני במקור שבע, חשוב מאוד עכשיו. זה פירוט טכני שם, אבל הפירוט הטכני הזה הוא מאוד משמעותי. הוא היה גיבור צייד לפני השם, על כן יאמר כנמרוד גיבור צייד לפני השם. לא עוסק באישיותו, פעם למדנו על נמרוד. ותהי ראשית ממלכתו בבל. ראשית ממלכתו של המלך הראשון בעולם הזה. לא היה לפניו אף אדם שהיה מלך. פתאום נוצרה ממלכה. ולממלכה הזאת יש התפרסות. כלומר, הוא יוצר מעצמה אדירה, שראשית המעצמה הזאת היא בבבל, ואקד וחלמה בארץ שנער. מן הארץ ההיא יצא אשור, ויבן את נינווה ואת רחובות עיר ואת קלח ואת רסן, בין נינווה ובין קלח, היא נינווה העיר הגדולה. נמרוד, במה שאנחנו קוראים מסופוטמיה, מולך על האזור הזה של בבל בארץ שנער. שם הוא קם המגדל הגדול, בתקופתו או לפניו, לפי חז"ל הוא המלך של המגדל. ונמרוד הזה בארץ שנער, הוא גם זה שלוקח את אברהם אל הכבשן, לפי מה שסיפר. זה מה שמוביל את רש"י להזכיר את דברי חז"ל, באמרפל במקור שש, הוא נמרוד, שאמר לאברהם, אמרפל, אמר פול, לתוך כבשן האש. עכשיו, אמרפל מלך שנער, הוא המלך הראשון שמופיע ברשימה, זאת אומרת הוא הגדול שבכולם, בא לעשות מלחמה עם המלכים שנמצאים בסדום, עמורה, אדמה וצבועים. נכון? מי אלה החבר'ה של סדום, עמורה, אדמה וצבועים? מקור שמונה. לכם היו ארבעה בנים. כוש הגדול, פוט נעלם, מכוש הגדול יוצא נמרוד, כבר ראינו, מצרים עוד נכיר, ועכשיו כנען. ויהי גבול הכנעני, מקור שמונה, מצידון בואכה גררה עד עזה, בואכה, דומה ועמורה ואדמה וצבועים עד לשה. אלה בני חם, למשפחותם, ללשונותם, בארצותם, בגוייהם. שמות של גבולות שמופיעים זה שמות מרכזיים, גרר, אנחנו יודעים כמה תהיה מרכזית בהמשך. דום ועמורה, אדמה וצבועים, אגב, מוזכרים גם בפרשה שלנו. ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו אחריכם, כמהפכת דום ועמורה, אדמה וצבועים, אשר חילה השם בה גופרית ומלח שריפה כל ארצה, ואמרו כל הגויים על מה עשה השם ככה לארץ הזאת. מחורי האף הגדול הזה. דום ועמורה, אדמה וצבועים, זה הפני, המקום העשיר, החזק הגדול של כנען. אל עמק הסידים הוא ים המלח, חוברים עכשיו להילחם הבני דודים לשבטי חם. נוצרת מלחמה בין בני נמרוד קוש נמרוד לבין בני הכנענים מלכי סדום עמורה אדמה וצבוי. לוט יושב בסדום, הוא נמצא שם. אברהם מתערב ומבקש להוציא משם את לוט. סדום נמצאת בשטח שבאופן כללי הוא בארץ ההבטחה של ישראל, אבל הכנעניים נמצאים שם, והיא דומה למצרים, כארץ מצרים, האח השני לביתך. עכשיו הכל מתחיל. ויצא מלך סדום, אני חוזר למקור חמש, הוא מלך עמורה, ומלך אדמה ומלך צבויים ומלך בלע יצוהר, ויערכו איתה מלחמה בעמק הסידים. את מי? את גדר לעומר אמרפל מלך שינר אבי עורך מנסר עמק הסידים בעירות בעירות חימר, וינוסו מלך סדום ועמורה ויפלו שמה, והנשארים הרנה. ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה ואת כל אוכלם וילכו, ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם, וילכו, והוא יושב בסדום. כלומר, מה הייתה בעצם מטרת הנקודה של המלחמה הגדולה הזאת? לוט בן אחי אברהם. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, והוא שוכן באלוני ממרי האמורי, אחי אשכול ואחי ענר, והם בעלי עברית אברהם. מה אמר הפליט? לא כתוב. הוא כנראה סיפר לו על כל המלחמה. עוד פעם, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, והוא שוכן באלוני ממרי האמורי, אחי אשכול ואחי ענר, והם בעלי ברית אברהם. אגב, אתם מבינים שמדובר פה במלחמה עולמית באזור. הוא יושב עם בעלי בריתו, הוא בחמל. הוא נמצא עם ענר, אשכול וממרי. והוא יש לו בעלי ברית שלו, כי יש מלחמה, ואתה לא יודע לאן היא תתפתח. כי המלחמה הזאת לא התחילה בסדום המורה אדמה וצבועים. הם לפני כן לחמו בעין משפט יקדש ובחצפון תמר, והם עברו את המדבר והם הגיעו לכל הסיפור כולו, הם לחמו בעמלקי. אז הפליט מספר על המלחמה בסדום, ומה שומע אברהם? פסוק י' וישמע אברהם כי נשבע אחיו. בן אחיו הכוונה, אבל הוא רואה בו את אחיו. הוא חוזר אחורה לאורכזים, שם הרן מת על פני תרח אביב באור כזים. סיפור הוא מאוד פשוט. נמרוד מנסה להילחם באברהם מתחילת הדרך. לאברהם יש תפקיד אמוני בעולם, והוא צריך להעביר אותו לכל העולם כולו. נמרוד נכשל במלחמה, ואברהם הולך לפתח את ארץ כנען בצורה שלו. יש רעב בארץ כנען, ואברהם יורד מארץ כנען לארץ מצרים. תשימו לב לכל המקומות האלה. אברהם הוא זה שבעצם נבחר לרומם את כל האווירה של חם. חם שהרס את כל מה שהיה אחרי נוח. נוח שהתגולל בקרם ושתה מהיין, וחם ראה את ערוות אביו, ועכשיו אברהם שממשיך את בית שם מנסה לרומם אותו. הוא מגיע לארץ כנען, וכשיש רעב הוא יורד לארץ מצרים, וכשהוא חוזר לכנען וחוזר לחברון ולשכם לאלוני ממרא, לוט בן אחיו מעדיף את האווירה הכנענית מצרית של סדום. נמרוד הולך עכשיו לשבוט אותו, ובשבי את לוט יש משמעות מאוד גדולה. לא כתוב שבאו לשבוט את לוט, אלא את לוט ואת כל רכושו בן אחי אברהם. אם הוא יצליח לשבוט את לוט ולהעביר אותו אליו, הוא עשה פעולה אדירה במלחמה הגדולה של נמרוד אברהם. אברהם שומע כי נשבע אחיו, מוריק את חניכיו ילידי ביתו, והם הולכים להילחם. פעם הזכרנו פה את תרגום יונתן בן עוזיאל, אם אכן בחניכיו ילידי ביתו המרכזי שבהם הוא אליעזר, ויונתן בן עוזיאל שאומר על אליעזר שאליעזר עצמו, גם הוא הרי בא מגיוריו של אברהם. לפי יונתן בן עוזיאל, אליעזר, מדרש מופלא, הוא בנו של נמרוד.
פעם כי לאברהם יש תפקיד בעולם. ואם הוא הגנרל שמנהל עכשיו את המלחמה בשם אברהם אבינו, היא מלחמה מרתקת. לוט יוצא על ידי אברהם ניצל, ומה שיוצא משם אחר כך ידוע לכולם. מביתו של לוט יצא מואב, ומביתו של מואב בהמשך תצא רות המואביה, ומשם יצא דוד המלך. נמרוד נכשל במהלך ההוא שם. אברהם אבינו חוזר אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו עכשיו את הדבר הבא: אני בעצם ממלא את תפקידי בעולם כבר כל השנים כולם, כמעט 90 שנה פה. חסר לי רק דבר אחד, אני ממלא את תפקידי ומפיץ את שם השם בעולם ומלמד את הכל שמך לכל באי עולם, ועכשיו גם הצלחתי לרומם את זה, ומלך סדום עצמו בא בסוף המלחמה ואמר לי, תן לי הנפש והרכוש כך לך. מלך סדום, מלך סדום הגאה החוטאת פיק נען, גם הוא בא ומקבל אותי. נמרוד ברח מהארץ שוב, ואני חוזר ומנהל את העולם בצורה הגדולה של ללמד את כל העולם את שמך. זה הרגע להגיד אמירה אחת פשוטה. אם נגזר עליי שאין לי בן, אז אני מפיץ את שמך בעולם. אבל דבר אחד אני לא אבחן בו אף פעם. אני מלמד את העולם להיות לגמרי, לגמרי, לגמרי שייכים לשם השם. אבל אני את הניסיון הזה ברמה הכי פרטית אישית שלי לא אעבור אף פעם. מה זה פנה ביקורים? פנה ביקורים זה הראשית ביקורי אדמתי שלי. אני יכול להיות המלמד של העולם. אני יכול להיות זה שמעביר בעולם את אל שדי לכל פינה ופינה, לכל אתר ואתר, העולם כולו ידע את זה. אבל יש מסר אחד שהוא המסר של אמונה באל שדי. שכל מה שיש לי הוא משלך, ריבונו של עולם. תן ביקורים למאה חננתו. הביטוי חננתו הוא מרתק בעברית. חננתו זה מלשון וחנותי את אשר אחון. חנון, אל רחום וחנון. חנון זה מלשון מתנת חינם, מסבירים חז"ל מיד על המילה חנון. לחון, חנינה. חנינה נותנים לא כי מגיע, אלא כי אני נותן לך מתנת חינם כי לא מגיע. איך כתוב מיד אחרי שאומר לו הקדוש ברוך הוא את הבשורה שיהיה לו ילד לאברהם, והאמין בה השם, ויחשביה לא צדקה. אז חלק מהפרשנים אומרים כך רש"י, והאמין אברהם בה השם, ויחשביה לו השם צדקה. אביר שומר שם, והאמין בה השם אברהם, ויחשביה אברהם לא להשם לצדקה. אברהם בכלל לא הבין, מה פתאום מגיע לי בגיל 100 כל כך צעיר כבר מגיע לי ילד? מה פתאום? והאמין בהשם. מה זה נקרא להאמין בהשם? שזה שקיבלת ילד בגיל 100 זו צדקה של הקדוש ברוך הוא. זו מתנת חינם. פנה ביקורים, זה מה שקין שדיברנו עליו לפני שבועיים, הרי נפל בגללו.
הוא לא הצליח להביא את ביקורי פרי אדמתו. הוא לא הצליח להביא את תמי הביקורים. היה קשה לו לקלוט שהקשר שלו אל הקדוש ברוך הוא לא רק מפרי האדמה, אלא שכל מה שהוא הכי הכי שלו הוא קודם כל של הקדוש ברוך הוא. הכניסה לארץ עוברת דרך אדם יורד לתוך שדהו ורואה טעינה שביקרה ואשכול שביקר וכושרו בגמי. וכל עבודתו בשדה תתחיל רק מהרגע שקודם כל הוא יודע שהדבר הראשון הוא בכלל לא שלי. כושרו בגמי זה של הקדוש ברוך הוא. אבל אבינו בא ואומר לקדוש ברוך הוא, יש לי בעיה אמונית פשוטה. אם יירשה מזה, אין לי בעיה איתו. אבל אני לעולם לא אעבור את החוויה שאמור אבא לעבור, שהבחור שלו הוא שלך. בחיים טובים ובשלום, רק בטוב, אבל את התחושה הזו אני לא אעבור. את זה אומר אברהם כשהוא יוצא מעמק הפילים. הוא הצליח לרומם את הכל, הוא הצליח לנצח את כנען ולהוביל את מלך סדום אליו, והוא הצליח להחזיר את לוט למקום שלו, והוא יודע שמלוט עוד יצא משהו, אבל הוא צריך לעבור עכשיו עוד תהליך. אז מביא אותו הקדוש ברוך הוא אל הניסיון הגדול. תן ביקורים למאה חננתו, לקורבן ניחוח חשקתו. כדעת יצחק, תתרחש מתי? במנחה של יום הכיפורים. דיברנו בשבוע שעבר על הפרשה שקוראים במנחה של יום הכיפורים. בכלל, מנחה של יום הכיפורים קצת סובלת. זה איזו מין שעה כזו, שבעצם היא השעה הגדולה ביותר של יום הכיפורים. זו שעת המנחה שאליהו עולה בה לכרמל ביום יום. זה השם הוא האלוקים. ומנחה תמיד ככה, זה המקום שבו זה ככה סוף ההפסקה. חוזרים, קריאת התורה, הפטרה. קריאת התורה כבר הזכרנו בלי מנגינה מיוחדת, הפטרה ארוכה שלפעמים משלימים בה קצת את המנוחה של ההפסקה. זה גם לא בדיוק החזנות של מוסף ונעילה וכל מדרי. וקוראים את ההפטרה של יונה. אף פעם לא שמתי לב, אני חושב שזה מדהים. ההפטרה של יונה, אני יודע, עוסקת בתשובה, כולם יכולים לחזור בתשובה, גם הגויים יכולים לחזור בתשובה. אנחנו שמנו לב שההפטרה של יונה בעצם עוסקת בעיר הבירה של נמרוד. ההפטרה של יונה היא סיפור על נינווה העיר הגדולה. ההפטרה של יונה היא סיפור על אנשי נמרוד שיונה לא מסוגל לעכל שיכול להיות שגם הם עוד ישובו בתשובה. בשעת עקידת יצחק אנחנו עוסקים בסיפור סוף התשובה בעולם עד נינווה העיר הגדולה. מי? האדם, הבהמה, כל החי של נינווה חוזר אל הקדוש ברוך הוא בשעה הזאת. בשעת מנחה של יום הכיפורים, כשאז בעצם התמו ביקורים למאה חננתו לקורבן ניחוח השקטו מופיע בעולם, אי אפשר את השעה הזאת להלביש במנגינות. היא יותר מהכל, היא מעבר לכל הדברים כולם. בימים נוראים של אמנון, הוא מזכיר שם במקור 13, תראו במקור השני, מקור מעניין מאוד, הוא מזכיר בשם לקט יוסף על רב גדול אחד שבא לקהילה אחת והיה מנהגם לומר פזמון מלאכי רחמים, מלאכי רחמים משרתי עליון, למנחה ביום הכיפורים, והוא כעס. אמר להם, מורינו הרב רב יוסף זצ"ל, כל היום היינו עומדים לפני השם, עכשיו אתם באים לפני המלאכים? השעה של מנחה היא השעה בעצם הגדלה ביותר, שאז מתרחשת הפעולה של העקידה בעולם. מהי פעולת העקידה? פעולת העקידה היא הפעולה שאני כולי מקושר אל הקדוש ברוך הוא, כאן, בחיים, ומפי יוצא מפרשת העקידה. שלקחתי את עומר הביקורים שלי, וקבעתי שזה לא שלי. והקדוש ברוך הוא מצידו קבע, שהוא לעולם לא יגיד לי לקחת מרצוני ילד ולקחת אותו לעולם. לא אמרתי לך שוחטהו, אמרתי לך העלהו. רציתי שהילד היהודי הראשון יחווה עם אבא שלו את חוויית ההאקדות, ההתקשרות, ההתחברות, ההתמסרות אל הקדוש ברוך הוא. והמשמעות שלה היא חס וחלילה לא מה שהבנת בהתחלה. מה שהבנת בהתחלה זה דרך העין שנאחז בסבך בקרנב. ניעור קסדים. לוחם אברהם אבינו מול נמרוד ברעיון הזה שכל מה שיש בעולם שייך אל הקדוש ברוך הוא. הפייטן עוסק בהגעה לארץ. וזה מה שמעניין אותו. תנהגנו לגבול אדמתנו. תיתה 12 שבטים. זה מה שמעניין אותו גם בדמויות, אצל יעקב בשבא רסוקות. הוא יודע בדיוק ממה הוא חושש. כשנגיע לארץ, אומר הפייטן, שם או שנזכור את הביקורים, או שנחטא שוב בחוץ של כאן. כשנגיע לארץ זה הרגע שבו אנחנו יכולים עוד פעם לחשוב שאנחנו יושבים בגפנינו ובתאנתנו, כבר לא נעים ולא נדים, ואז עוד פעם צריך ללמוד את העקידה. עוד פעם צריך ללמוד את פרשת היותך כל כולך עקוד לקדוש ברוך הוא. דווקא כשתרד לתוך שדך, שבתנו שחות, או צעקתנו קבל ושחות, בזכות אב נשא סוכות. זוכרים את יעקב שמגיע לסוכות, זה נכון, זו התחנה הראשונה בארץ ישראל, אבל זה לא סתם התחנה הראשונה. זה תורי פלאות, הוא גומר עם עשיו. לעשיו הוא לימד לימוד גדול, אבל לפני שנראה את הלימוד לעשיו, בשנייה אחת, מה הוא עושה כשהוא גומר עם עשיו? הוא נוסע מיד לארץ כנען, ואיבן לו בית, ולמקמהו עשה סוכות, ויקרא שם המקום ההוא סוכות. הזכרנו את זה יותר מפעם, בפלאי פלאות הפסוק הזה. הוא גומר עם עשיו, מגיע לארץ ישראל, בונה לו בית, עושה לה מקמה ככה כמה חושות, סוכות. ואיך הוא קורא למקום? סוכות. משונה. הוא קורא לו ככה, מין מסתור על שם אדיר, לול, סוכות. ועכשיו מלמד פה את השיעור הכי גדול. הוא פגש הרגע את עשיו, לעשיו יש כל מה שהוא רוצה בעולם, יש לי רב, אלוף מגדיאל, אלוף פנז, אלוף לוי, אלוף טבע, אלוף מה, לא היה חסר לו כלום, פרק שלם רק צריך כדי לתאר מה יש לו. ואז עשיו רואה את הילדים האלה. והוא שואל אותו, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? ויעקב מלמד אותו בפעם הראשונה בעולם את המילה שעכשיו דיברנו עליה. הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. מי לי? זה בכלל לא שלי. אין לי פה שום דבר שלי. זה מתנת חינם הכל.
ויצד אומר לו, קח ממני כי יש לי רב. ויעקב אומר לו, ולי יש קול. לא חסר לי כלום כי יש לי תמיד הקול.
אבל איך הוא יודע שיש לו קול? כי הוא אומר, קח ממני.
כי חנני אלוהים.
רק מי שיכול להגיד חנני, יכול לחשוב שיש לו קול. רק מי שכל מה שיש לו הוא מתנת חינם, אני אתן לביקורים של הקדוש ברוך הוא. כשהוא מסיים את הפגישה הזאת עם עשיו, הוא צריך להגיע לשכם. אבל לפני כן הוא עובר בסוכות. אני פה ארעי. אני שלך. ומזה העוצמה שיש לי. הכוח שלי נובע מהיותי עקוד. מהיותי ראשית ביקורי אדמתך. פרשת העקידה לוקחת אותנו לעולם האמוני הקשה, אבל לא יוצא להשאיר אותנו רק בשאלה הקשה, הפילוסופית, המסובכת ההיא של, של המלאך ששולח ידו. אלא מבקשת מאיתנו לקחת את העיקר. האם אתה יכול לעבור את המציאות העקידתית הזאת, או שאתה עובד את הקדוש ברוך הוא בחצי משרה? 60%, 70%, 90%. כל הדרך מובילה עד למנחה של יום הכיפורים. אז מסתיימים 40 ימי התשובה. אז מתרחשת העקידה, ואז מופיעה העיר נינווה הגדולה ההיא. וגם היא עושה את התשובה הגדולה שלה. כי מה שמלמדת פרשת העקידה בעולם, משפיע על העולם כולו. מה שמבקש אברהם בסוף סיפור עמק הסידים הוא ריבונו של עולם, אם יהיה לי ילד, אני מתחייב לך שאלמד את העולם לא רק את שמך, אלא שתנה ביקורים, הוא רק משלך. זה הרטף שהפייטן מלמד. כשמסיים הפייטן את הפיוט, הוא מסיים אותו ומעביר אותנו ל-13 מידות. פפן אלינו ברחמים, כי אתה הוא בעל הרחמים, ומה שם אנחנו מבקשים? אל חנון ורחום. אם אני יודע לעבור את המציאות של הוחנותי מצידי, אני יכול לפנות אל החנון של הקדוש ברוך הוא. ולבקש לחוננם חינם, כמו שנאמר במוצאי שבת, מי שנוהג בפיוטים של מוצאי שבת בסליחות, בסליחות הראשונות. עדיך לחון חינם באים אליך. לכוננם חינם מאוצר המוכן בזבוליך. זאת ההתהלכות שמבקש לקחת אותנו הפייטן הזה, הלום שם, עם אברהם אבינו, מאור כשדים של נמרון, ועד לפרשת העקידה, ולמנחה, ולנינווה של נמרון, כשהעקידה הזאת באמצע היא בסיס לתפילות שלנו. עכשיו אולי מובן עיקרו של הפיוט. הוא לא מספר את העקידה סתם. כבש רחמיו כנכבשו רחמיך. הפעולות האלה שאברהם ויצחק עשו בעקידה הן הפעולות שאנחנו מבקשים ממך לעזור לנו, ללמד אותנו לעשות בעצמנו. ליבם היה נכון? לכן תפילתנו תמיד כקטורת יקום. הבקשה היא ללמוד איך לוקחים את העקידה הזאת והופכים אותה למציאות חיה, למציאות של אמונה, של חיים, של אנשים שחיים את עולמם מתוך אותה אמונה אדירה של עקדת יצחק. ערב טוב.